שלום וברכה לכולם, שלום וברום.
שלום ובשלם.
פרשס כיסיסו.
פרשס כיסיסו, אחרי...
פורים.
אחרי כל הפורים, אחרי כל השמחה והתרמות. הפרשה מתחילה, ונוסנו איש כויפר נפשו.
כויפר נפשו, אם נשאר משהו אחרי פורים.
אז הוונוסנו, כידוע, זה מילה שנקראת ישר והפוך.
נכון.
ונוסנו. זאת אומרת שאחד שנותן...
גם מקבל.
אז הוא מקבל בעצם.
איי, איי, איי.
יש עוד כמה מקומות בתורה שזה גם כמה מילים שלי אפשר לקרוא את זה ישר והפוך. שוב, קשור לאותו עניין של נתינה. כתוב ב... עם איסוף שהביא לאבא שלו את, את הצייד בשביל הברכות, אז כתוב ויבא לאוביב.
נכון.
אז המילים ויבא לאוביב גם נקראות ישר והפוך. זאת אומרת, על כיבודיו, אחד המצוות שכתוב, אתה נותן, אתה מקבל, אז אתה בעצם גם מקבל.
איי, איי, איי.
אז זה בכלל יהודי, רב שלום כסבילר היה אומר שיהודי עושה פסיעה בשביל מישהו אחר, הוא חוסך הרבה הרבה פסיעות בשביל עצמו. בהמשך הפרשה, בהמשך הפרשה יש לנו על חטא העגל, על משה רבנו שיורד מההר סיני, והוא אומר, מי להשם אליי? הוא קורא, שבת בני לוי ומצטרפים כידוע. יש סיפור מעניין לחפץ חיים. היה לו איזה תלמיד אחד שבא אליו, ואותו תלמיד היה מגרמניה. לפני שהוא חזר לגרמניה, חפץ חיים רצה, לתת לו ככה צידה, בשביל לעבוד שם, לעשות שם פעילות, גם עוז ההשכלה, לעשות שם פעילות לקרב ישראל לאבים שבשמיים. אז הוא אמר לו, אתה יודע שאני כהן, וכשיבנה בית המקדש אני אזכה לעבוד שם, אתה לא תזכה. למה? אז הוא אמר לו, כי כשבני ישראל חטו, חטא העגל, ומה שרבנו ירד, והוא ראה את מה שקורה, ואמר מי להשם אליי, הסבא רבא שלי הצטרף אליו. והסבא שלך לא, אז לכן אני.
יפה.
זה היה החלק הידוע של הסיפור, אבל ההמשך, שזה לא פחות חשוב, אמר לך חפץ חיים, אז תראה שיהודי עושה משהו, אי אפשר לדעת מתי תהיה ההשפעה. עוד דור, עוד 10 דורות, עוד 50 דורות. אבל השפעה ודאי יש לכל מעשה ויעשה שיהודי עושה.
גם עכשיו, כאילו אתה, שתלך, תשפיע שם.
אז תעשה שם פעילות, תתאמץ, אפילו שאם לא תמיד תראה את הפירות, לא תמיד תראה מה שאתה פועל.
ספר סיפור. כל ירושלים, ירושלים של פעם, הכירה את האיש הזקן, ברל זנדלוביץ', היה קפצן ידוע שכל מי שעבר שם ליד איפה שהוא התאכסן בבית אבות שהוא היה שם, מיד הוא קפץ עליו, יש לך סיגריה, יש לך סיגריה, בבקשה, תביא לי סיגריה. סיפרו עליו סיפורי אגדות שפעם הוא היה עשיר גדול, מלא מלא, שלט על מלא מלא מפעלים, אבל היום מה שאנשים ראו, הוא איש זקן ומסכן. לא הרבה אנשים גם הכירו אותו. מי שהכיר אותו זה הרב יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי, הוא היה מהאנשים היחידים שהכיר אותו, שהיה בראש המוסד של עץ חיים, שבאמת החזיק פליטים ואנשים גם לודים. הוא הכיר אותו, הוא הכיר אותו באמת שנים, שהוא בא לאסוף כסף במינסק, ופגש אותו במשרד המפואר שלו, ואמר לו, באמת, אני אחזיק אותך, אני אחזיק את ה-X כסף, סכום יפה, כל חודש את המוסד שלך. ובאמת הוא עמד בזה, וכל חודש הכסף הגיע, עד שפרצה המלחמה, ואז נותק הקשר ביניהם. ואחרי כמה שנים, פתאום דופק אצלו בדלת בירושלים, אדם, גלמוד,
שבר בודד, כלי.
שבר כלי, אותו ברל. יש לך איפה לשים אותי? בטח, אחרי שהוא תרם כל כך הרבה כספים, עזר כל כך הרבה,
החזיק
את המוסד. קיבל אותו, נתן לו חדר יפה והכל. אבל מאוד מאוד כאב את מצבו, הוא היה בא לבקר אותו כל יום כמה וכמה דקות. היה רואה אדם שבר כלי, כולו מרוסק, אין לו כלום. וככה יוצא למסע של שגרת יומו, מסע השפלות שהוא מבקש, מתחנן לאנשים סיגריות, עכשיו היה אוסף מלא סיגריות, הוא בבום, אתה לא מעשן. לא ראו אותו מעשן אפילו. זה 100 סיגרות ביום, לא ידעו איפה זה בכלל. אבל ככה זה היה שנים, יום אחד, אחרי שנים מרובות, דופק רבי חיאל כמרגלו בקודש אצל ברל, לדבר איתו כמה דקות לראות מה שלמה. וברל מקבל אותו בשמחה, עושר, רואה פתאום בן אדם חדש. אומר לו, תקשיב, אני היום נהייתי לבן אדם חדש. משהו חדש, יום חדש נולד, בברום. אמר לו, טוב, הוא בסדר, יופי, שיהיה לך בהצלחה. אמר לו, לא, 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 שב, 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 אני מבקש, תשב, בוא, אני רוצה לספר לך.
תשמע את הסיפור.
יושב. אמר לו, אני אספר לך. למרות שהכרת אותי אולי קצת נכון, שקיבלתי אותך במשרד המפואר והכל, אני אספר לך יותר. אני לא סתם הייתי עשיר, הייתי עשיר מופלג. שלטתי במלא מפעלים, היה לי מאות עובדים. ואני כל הזמן הרגשתי שהכל שלי, אני עושה מה שאני רוצה. ומאוד מאוד התאמרתי עם העובדים שלי. היה לי כללים נורא נוקשים. מי שהיה מאחר, מיד יורד לו חצי מהמשכורת. מי שכך היה, לא היה עובד כל כך טוב, מיד הייתי מפטר אותו, לא היה לי שום בעיה לפטר.
שום רחמים.
שום רחמים. ידעתי תמיד שיש בשר שמן בחוץ. מי שאני מוציא אותו, עוד אנשים צריכים עבודה, אנשים ידבקו, עוד אנשים יבואו, עוד אנשים יבואו, אבל לא אכפת לי לפטר. אבל יש מקרה אחד שאני זוכר עד היום. היה איזה חור צעיר, נשוי, אברך צעיר, שבא ואיחר, ואני קראתי לו למשרד שלי, ומיד קיליתי את זעמי עליו, והוא ככה גמגם, אשתי חולה, אשתי חולה, אני לא אכלתי, אשתי חולה. ומיד אמרתי לו, זה לא העניין שלי, זה לא מעניין אותי בכלל. ושלחתי אותו, בוראתי לו חצי מהמשכורת, כמו שכתוב בכללים. מיד אחרי הסיפור הזה הרגשתי שפה המזל שלי התהפך. והפולשוויקים הגיעו והלאימו לי את כל הרכוש. ומאז רק צרות וצרות היה לי. ונשארתי בודד וגלמוד. וככה עליתי לירושלים, ברחתי, ניצלתי. ככה דרך מדינה הזאת, מדינה הזאת הגעתי לפה. אבל גם בגלל כל המקרים האחרים ובעיקר בגלל המקרה הזה, קיבלתי על עצמי שמכאן והלאה אני עוסק בכפרה על איך שהתנהגתי. וכמו שביזיתי אנשים, אני עכשיו אבזה את עצמי. ולא אבקש צדקה, כי צדקה אני לא צריך, הוא לא רוצה כסף, לא מעניין אותו כלום, הוא חי לבד, יש לו את האוכל שלו, יש לו את הפינה שלו שהוא מקבל. לא רוצה כסף. אני רוצה ביזיונות.
רוצה ביזיונות.
אני רוצה, כמו הסיפור עם הרב שטיינמן, סליחה שאני זכן, שהוא נהנה כוח לקבל ביזיונות. אז ככה אני שנים על גבי שנים, הולך ומסתובב ומבקש מאנשים סיגריה, מבקש סיגריה, אנשים צוחקים, מתחסים עליי בחביבות, אבל גם צוחקים עליי.
יש כאלה שפחות
בחביבות. וזה הכפרה שלי, וזה הכפרה שלי, ככה יום ביום. אומר, אתמול עברתי השפלה שאני לא אשכח. הסתובבתי, ופתאום פגשתי בן אדם, אמרתי לו, תן לי סיגריה. והוא מסתכל עליי, למה שאני אתן לך סיגריה? מה זה העניין שלי בכלל? זה לא מעניין אותי. אני נפגעתי עד עמקי נשמתי, ככה איש הלך ואני ככה חזרתי פגוע, אבל פתאום הבזיק בעיניי, הנה זה הסיפור שהיה, הוא בדיוק את אותה מילים.
זה התיקון שלי.
שאני אמרתי, יפה, שאני אמרתי לאותו אחד, וזה מה שחדר לי, שמאז אני הרגשתי שהמזל להתהפך, הנה עכשיו קיבלתי את זה חזרה. הוא אמר לי, מה זה עניין? זה לא עניין שלי בכלל. אז הנה עכשיו קיבלתי את הכפרה שלי, ואני עכשיו, זה סמל, סימן משמיים, שאני יכול לעלות לבית של מעלו והתכפר לי כל העבירות שלי. עכשיו אני כמו איש חדש. נפתח לי דף חדש.
איזה יפה.
זה הסיפור של ברל הקמצן.
זכה לעשות את התיקון של הפה.
בחיים, נכון.
שם זה הרבה יותר מסובך.
נכון.
יפה מאוד, שכוח, אבשלום. סיפר מיילך בידרמן שליטה. איזה יהודי אחד, עוסק בהרבה עניינים, הוא הבטיח לילדים שלו לקח אותם לבריכה. יש בריכה שכונתית, פתוחה יום חמישי בלילה, בריכה חמה כמובן. והילדים חיכו בקוצר רוח, אבל כדרכו של אותו אחד שהוא מנהל את העולם כמעט, אז הוא גם הגיע מאוחר. הוא אמר לילדים, לא כדאי לכם עד שנגיע, עד שזה כבר לא הזמן.
איזה אבא טוב.
אבל הם ידעו, אם לא עכשיו עם אוסי. אמרו, אבא, אפילו קצת זמן שווה לנו. התקשרו לבריכה, שאלו עד איזה שעה, אמרו להם, עד שמונה, אבל ברב בשמונה כבר יוצאים.
כן.
יוצאים מהבריכה בכלל, מכל המתחם, סוגרים כבר בשמונה. רבע לשמונה יוצאים מהמים. טוב, בסדר, היה שבע ועשרה, אמרו נגיע לשם תוך חמש דקות, תהיה לנו חצי שעה. הלכו, הגיעו, כבר לא היה, נשאר להם, למעשה נכנסו למים בשעה וחצי.
אוי ביי.
אבל אמרו, נו, יהיה לנו להיות רבע שעה, גם משהו. הם נכנסים למים, אחרי חמש דקות, שבע דקות, מתחילים להוציא את כולם מהמים, אומרים, מה צריך להיות? התקשרנו, אמרו לנו שרק ברבע לשמונה מוציאים מהמים. התחילו לריב, להתווכח, אבל לא אחרי במקום, אומר, לא יודע מה שאומר לכם בטלפון, אני אחראי פה, אני בשמונה צריך לנעול. לך את הביתה, לא מעניין אותי מה. התחילו להתווכח. אותו יהודי, עם ראש על הכתפיים, ידע שמה עוד כמה דקות שהם יהיו במים על חשבון יהודי אחר, רווח גדול לא יהיה להם מזה. אמר לילדים שלו, ילדים, כמו שאנחנו למדנו בבית, כמו שאנחנו שרים בבית, מביטור למפסידים, גם פה. וכבר שהחברמן, הוא הוציר לא רק את הילדים שלו, אלא גם שכנע את כולם לצאת. ואז רב שלם, שכולם יצאו החוצה, ראו את הנס. מה הנס? כשכולם יצאו החוצה, הבריכה הייתה ריקה, ואז רואים למטה, מישהו וואו. עמוק של טובה.
וואו.
והתבועות קצת התבועיונות, הוא רואה שזה הבן שלו, של אותו עסקן, אחד מהילדים שלו. כמובן שהמציל מיד רץ, קופץ למים, מעלה אותו. לא היה לו דופק, אבל הוא לוחץ ומנשים אותו. עושה לו אחיה, וברוך השם, חזר לו הדופק. לקחו אותו לבית חולים, אבל אחרי 24 שעות רב שלום כבר הלך כאחד האדם.
וואו.
אמר אותו אחד, תארו לכם שלא הייתי מוותר, לא הייתי מוותר. והיינו נשארים במים, אף אחד לא אשם לב. ואחרי כמה שעות השם הרחם, מה צריך להיות בלוואה של הבן שלו. אבל מאותו ויתור, הוא זכה למנוע שוד ושבע במשפחה.
מוויתור לא מפסידים.
מוויתור לא מפסידים, כידוע.
כוחה של תפילה בעת צרה היה שנת תשע"ח, ראש השנה, אז אחד הפעילים, נקרא לו דניאל, אחד הפעילים של הקירוב ככה במדינות
נידחות.
נידחות, מדינת אוקראינה, ואחד הפעילים עשה ראש השנה באיזה קהילה יהודית נידחת במדינת מולדובה. והיה שם...
לא באומן.
לא באומן. היה שם, והתפילות והכל, והם התחזקו ככה קהילה, וכוח התחברו אליו. ובצורה שלהם הם אמרו לו דבר אחד, אתה פה ביום כיפור, שיהיה ברור, רוצים אותך ביום כיפור גם איתנו. בעזרת השם, אני מקווה שאני אצליח. טוב, הוא שכר אותו והסתובב כל השבוע בקברות צדיקים,
אוקראינה. לנצל את הימים הגדולים.
לנצל את הימים הגדולים.
סר סמת שוב.
ותכנן באמת לחזור לשם, למדינה הזאת, למולדובה. כשהוא היה צריך לעבור בין אוקראינה למולדובה, אז צריך לעבור שם באיזה חבל ארץ, קטן קטן כשל איזה 10 קילומטר, משהו מדינה קטנה, שיד היום מתווכחים עליה, רוסיה טוענת שזה שייך לה, אוקראינה טוענת שזה שייך לה, וכו' וכו'. אבל צריך לעבור שם, אז צריך לשים דרכונים, וצריך ל...
מקום בפני עצמו.
כן. הוא מגיע לשם ערב יום כיפור בו, אבל בעוד היום גדול, מגיע לעבור שם, והפקיד מסתכל, אמר לו, תקשיב, יש פה בעיה, הרכב שאתה סוחר, הרישיון שלו הוא פג תוקף.
הביטוח.
הביטוח, יפה. ובמדינה שלנו אסור לך לעבור בלי ביטוח, זה עבירה פלילית, אתה לא יכול לעבור פה בכלל. הוא התחיל להתחנן על נפשו, בבקשה, אני רק רוצה לעבור, אני עבר למדינה השנייה.
נשאר תקוע שם ביום כיפר.
כן. זהו, לא יודע, זה הגויל, מחשבות שלו, מה יהיה? אמר לו, תקשיב, אני מבין שאתה טועה ושאתה רק רוצה לעבור פה והכל, אני מוכן לוותר לך על העבירה הפלילית, אבל בתנאי אחד, פרסה והחוצה חזרה למדינה הקודמת.
פה אתה לא עובר.
טוב, באמת עושה את הפרסה, חוזר חזרה, יושב בצד, אומר, מה אני אעשה? אני לחזור חזרה, לא יספיק לחזור. שעות של נסיעה, הקהילה שלה לא מצליח להגיע, מה עושים?
איפה אני אתקוע ב...
מה עושים בברור, מה יהודי עושה?
תפלל.
תחיל להגיד תהילים. תחיל להגיד תהילים, דמעות, בוכה. הם קיפר. פתאום מבזיק במוחו רעיון אז, עושה מיד פרסה עם האוטו, חוזר חזרה על אותו פקיד, ולא סתם חוזר חזרה. היה לו איזה כובע כזה שחיסה את הכיפה שלו, מאינו בישו. הוא מוריד את הכובע, ובא עם הכיפה ככה לאותו זקיף. אמר לו, תקשיב, אתה רואה איך אני נראה? אני יהודי. הלילה זה יום כיפור, היום הכי קדוש בשנה. אני חייב לעבור כדי להתפלל עם הקהילה שלי שם. תעשה לי טובה, תחתום לי את הדרכון. ואת כל זה הוא אומר לו בעברית צחה, לא לזקיף.
לא באוקראינית ולא ברוסית.
שום דבר. פתאום הזקיף הגדול הזה מתכופף, ואומר לו בעברית רצוצה, גם אני יהודי. תביא את הדרכון. לך, תתפלל. פלל גם עליי. הוא ככה מרים את העיניים לשמיים. איזה נס היה לי פה. נוסע ומגיע לקהילה שמחכה לו כל כך הרבה. וביום כיפור הזה הוא התפלל. לא סתם תפילה מיוחדת, אלא תפילה על כל היהודים הנידחים.
גם אלה שעומדים במעברי גבולות נידחים.
שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחזיר אותם. איש שבלעו בסלבונים, נכון.
וכל זה מאותו תפילה שהיה באוטו, מכל הלב.
כל התהילים. יפה, תפילה בעת צרה, מעומק הלב, מתקבלת.
בעזרת השם, שתזכה שיתקבלו תמיד, שלא צריך להגיע אליה לעת צרה. אז אם דיברנו על זה, אז יש את העניין של החינוך. חינוך, הרב שטיינמן תמיד היה אומר, לפני שרוצים להניש תלמיד, או חושבים להניש, לבדוק קודם כל מה שהיה. לראות שהבנו בדיוק
את המקרה עד הסוף.
אז היה איזה מלמד אחד, שהוא היה באיזה הרצאה שעשו למנחנכים, וסיפר שם אותו מרצה, שהיה איזה שווקטני, שהסדר ג' שם היה מאוד חלש, או מאוד חלש, או מדי חלש. היה חלש. אז הביאו איזה אחד משגיח כזה שיהיה בסדר ג' שהוא יתפוס את העניינים. הוא הגיע ככה בכל רעש גודל ועשה עסק. הוא החליט שבתחילת סדר ג' הוא בעצמו מסור איזה שיעור קצר בהלוכה, שאחרי זה יחזרו עליו ובהמשך גם יבחנו. וכמובן שיש סדר במשמעת, צריך להגיע בזמן ולא לדבר. ככה ביומיים הראשונים הכל היה בסדר. ביום השלישי הוא ראה איזה אחד שמדבר ככה מתפטפט. הוא החליט שהוא ילמד אותו לקח ליד כולם. הוא אומר לו, מיד אחרי השיעור אתה ניגש אליי. הוא לא ידע, הוא לא ידע שהוא נפל על בחור טוב, בחור טוב דווקא, שהוא מגיע בזמן ושהוא עושה מה שצריך, והישיבה מאוד מרוצים ממנו. הוא עזר הכל פטפט, הוא שאל אותו, איפה הוא אוחז השיעור, ועל מה מורים, והוא רק הראה לו. אבל בשבילו זה כבר... טוב, אחרי השיעור הוא ניגש אליו, הוא בכלל לא חשב שהוא הולך לקבל פה איזה עונש, הוא עשה איזה משהו לא טוב. הוא רצה להגיד לו שהוא מסלק אותו הביתה.
מה? כדי
אז
כך?
אז הוא אומר לו, כן, המשגיח נמרץ, רב שולם. הוא אומר לו, איפה התפילין שלך? שבעצם התשובה, השאלה הבאה הייתה, בעצם הדבר הבא היה לי, תיקח אותם ותיסע איתם. אז הוא אומר לו, תפילין של יד או תפילין של ראש? הוא רואה שהוא מתחכן, זה כבר היה למעלה מדי בשבילו. טוב, המשגיח כבר לא עצר ברוחו, לא רק שהוא מדבר לו בשיעור, והוא קורא לו להניש אותו, והוא מתלוצץ איתו, תפילין של יד, תפילין של ראש, נתן לו סתירה.
וואי, וואי.
ואמר לו, לך הביתה. הוא היה עמום, הוא חשב, הוא ניסה לחשוב, האם יכול להיות שסתירה זה סוג של בדיחה והלצה של המשגיח, הוא הבין שלא. מה שהתברר, רב שלם, שאותו בחור, בחור רציני, התפלל בבוקר, התפלל כדי בוי, ו... מהנדנוד, מההתלהבות, התפילין של ראש פגע בקיר ונפסל. והמשגיח, לא זה שהגיע, לא החדש, אלא המשגיח הוותיק יותר, היה מעורב בעניין ודיברו שיקחו את זה לתיקון ומה לעשות. אז עכשיו שהוא קרא לו, אז הוא חשב שהוא מדבר איתו על זה. אז הוא שאל אותו איזה של יד או של ראש, כאילו הפסול הוא הקשר. אבל אמר אותו מרצה, תראו מה זה, היה פה בחור טוב, לא התכוון לעשות שום דבר רע. ותראו לאיפה הוא הגיע, לאיפה הוא הגיע זה שהוא לא בדק יותר. ככה סיפר מלמד אחד, אמר אותו מלמד, לי זה עזר מיד למחרת. הוא מספר שלמחרת הוא הגיע לחיידר כדרכו, יש לו בכיתה ילד שיש לו איזה סוג של חולי, השם ירחם, שאם הוא מקבל מכה, גם אם לא יורד דם, משהו פנימי שטף דם, אצלו זה יכול להיות עניין של סכון לנפשות. יש לו עניין, יש לו משהו בדם שנעצר, חסר לו איזה חומר, מי שמבין בעיני הרפואה הרפשולם, אתם בטח יודעים.
די, שני.
אז הוא יודע שזה מאוד מסוכן, וממכה יכול להיות צ'יק צ'ק לטלפון לאמבולנס, המרחק מאוד קצר. טוב, והוא רואה את אותו ילד שיש לו את החולי הזה, קם, והוא אומר לעצמו, השם יעזור, שהכל יהיה בסדר, עד שהוא יתיישב ככה, והוא אומר, עוד לא הוצאתי מהפה, אפילו רק חשבתי, אומר, תראו מה זה מחשבה. ואז אני רואה את זה שמאחוריו, מזיז איזה כיסא, כאילו לחסום אותו, וכאילו הוא כמעט נופל, וברגע האחרון הוא מצליח. אני פשוט חשבתי שאני מתפוצץ, הרי כולם יודעים מזה שזה מסוכן, וככה להכשיל אותו בפועל, מה מחפש פה אקשן, סירנות, אמבולנסים. אבל זכרתי את מה זכרתי אומר את מה שאתמול שמעתי בארץ, אמרתי, אני לא מעניש אותו, לא צועק עליו, לא מבזה אותו ליד כולם, אני קודם מברר. כרגע המצב בסדר, קרה לו כלום, בוא נמשיך את השיעור. באמת אחרי השיעור הוא קורא לו. ואז אני שואל אותו, מספר אותו מלמד, הרי אתה יודע שזה, למה עשית לו את זה? הוא אומר לו, בגלל שאני יודע, אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לו, על הכיסא שהוא ישב, המשענת הייתה שבורה. אז פחדתי שכשהוא יחזור, הוא ישן למשענת, הוא ייפול, קבל מכה. אז לכן מיד שהוא קם, לקחתי את הכיסא שלו ורציתי להחליף ולהביא לו את הכיסא שלי, כדי שחז וחלילה יקרה לו משהו. מחשבה טהורה ומעשה טהור של ילד, שממבט אחר זה נראה הפוך לגמרי.
לא יאמן.
אבל עם קצת ברור וקצת שימת עין, וכבר סיפרנו רב שלם על הרב שטיימן, שהיה באיזה בית ספר של שובו, וראש המלדה ניסרת, בוכה, ושאלו אותה למה, התברר שילדה שהתאמצה מאוד לעזור לאימא שלה בבית, שאימא שלה חולה עם הילדים, ובגלל זה היא הכרה, והמורה לא רצתה לשמוע, והיא לא הכניסתה לכיתה. ולכן היא בכתה. הרב שטיימן אמר שמורה כזאת לא יוכל להישאר מורה. היא לא יוכל להישאר מורה. אבל רב שלם, לא רק מורים, ולא רק מורות, ולא רק מלמדים, יש לנו בבית פקדונות מהקדוש ברוך הוא, שגם להם, גם להם אנחנו צריכים לשים לב,
יפה,
להיזהר. איך אומרים, כי הם רובם, שכתוב בספרים, חסד, עין טובה, כל זה, זה מתחיל בבית. חוכמה גדולה לעשות חסדים עם כל העולם, אבל רק בבית להסתובב עם פנים כעוסות ולהתרגז לכל דבר קטן. השם יעזור שנזכה לעשות חסדים בבית וגם בחוץ.
אז בחוץ, להקרין על זה מלל בחוץ. יישר כוח, יברום.
יישר כוח, יישר כוח, יישר כוח,
שיהיה גוד שבס.